פרשת מזיק. שבוע ביום שלישי דיברנו קצת על הפרשה של יום שלישי. הזכרנו השבוע ש אדמור הזקן, חבוד, שברון. שאדמור הזקן לימד אותנו כלל גדול בחיים, שהוא כלל היסוד של הכל שצריך לחיות עם הזמן. יהודי צריך לחיות עם הזמן. מקובל לנו שחסידים לא הבינו מה הוא התכוון, אחיו, מעריל, הסביר פעם שכוונת האדמו"ר הזקן הייתה פשוטה. לחיות עם הזמן, אנשים התפלאו מה, להיות מעודכן במבזק האחרון, להיות מעודכן לחיות עם הזמן. אז הוא הסביר שכוונת האדמו"ר הזקן היא כפשוטה, באמת לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן פירושו שכשנמצאים ביום שלישי בשבוע, אז צריך להיות בשלישי. וביום רביעי צריך להיות ברביעי. אתה לא יכול כשאתה ביום שלישי עוד להיות בשני של הפרשה. אדם צריך להיות אקטואלי. להיות אקטואלי צריך להתקדם, להתעדכן, ולדעת שהדבר העדכני של היום זה שלישי. רביעי, עכשיו חמישי כבר, שישי כבר, עכשיו שישי. לחיות עם הזמן. תמיד צריך לחיות עם הזמן. בשבוע שעבר דיברנו הרבה בפרשת מטות, על ירמיהו, על הירידה למטה, על הפורענות. זוכרים על ירמיהו, שזה עניין של השלכה למרמי ושל הרמה, ירמיהו, מקל שקד. על המטות, על המטה. והשבוע פרשת מסעי, אם רוצים לחיות עם הזמן, צריך ללמוד את פרשת מסעי. אז שישי של פרשת מסעי, זאת הפרשה שאומרת לנו, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם באים בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופר. זה מה שכתוב בחדשות של היום. אל הארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. זה בסוף פרק למד ה', פסוקים האחרונים של הקריאה של היום, של שישי. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. פסוק קשה. ולא תטמא את הארץ. מי שוכן איפה? שכינה. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. אז איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? בתוך הארץ. כי אני השם שוכן איפה? בתוך בני ישראל. אז איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? בתוך בני ישראל. אז איפה הוא שוכן? בתוך בני ישראל או בתוך הארץ? זה מאוד מעניין. הוא לא שוכן בבני ישראל, והוא לא שוכן בארץ, אלא הוא שוכן בתוכה. יודעים מה זה בתוכה? ילדים אומרים בפנוכו. בתוכה. מי שעוד לא הבין מה זה בתוכה של הארץ, היה צריך לחכות לשבועות האלה כדי להבין שלכל ארץ יש את הבתוכו שלה. וזה לעומת זה עשה האלוקים. כשרואים לכמה עומק יכולה להגיע טומאה, כשרואים כמה מטר יכולה להתחפר התינופת, המפלצתיות, הרצח, הרשע, צריך להתחיל, רק להתחיל להבין מה זה אני השם שוכן בתוכה. מי שמסתכל על פני השטח, במקרה האידיאלי רואה עגבניות. גם לא תמיד. צריך לדעת להסתכל, צריך לדעת להסתכל, לפרט החייל שחר בן נעמי שרה עם כל החיילים, אמרנו את זה בהתחלה. צריך לדעת להסתכל באמת באמת בתוכה, 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 ולהבין פלא פלאות, הפרק הבא הוא סיכום הנחלות, הוא העניין של הסידור עם בני יוסף ובנות צלופחד. זה בעצם הסוף של כל הפרשות של, של, של הכניסה לארץ ישראל. זה הסיום. לארץ, לארץ, בפנים, לא יחופר בדם שופחה. כי אם בדם שופחה. תחילתה של כל ההיסטוריה היא שהארץ ספוגה דם והיא צועקת כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. שם מתחילה ההיסטוריה האנושית. כשחצי עולם הורג חצי ומבקש לחסות את זה עמוק בתוך האדמה, וכל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה אשר אירע רעש.
למה
בדם שופחו? מה הפירוש השאלה?
כאילו אותו מעשה, רק עכשיו.
או שלא. או שזה לא כאילו אותו מעשה. או שזה כאילו אותו מעשה, אבל זה ההבדל בין הדבר הכי טהור והדבר הכי טמא. בעיניים פה זה יכול להיראות כאילו אותו מעשה. חס ושלום. זה
פנחס.
בדיוק. גם זה אותו מעשה. ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה כי אם בדם שופחו. זה לא, זה דברים מאוד, זה הולך לאט לאט, זה הולך לאט לאט, ופה מדובר על, על, על בתוך המחנה, והצילו ידה את ה... פה מדובר בבית דין, פה מדובר להבין מה זה נטילת חיים, ולתפוס על מה מדובר, מה זה מציאות של חיים, מה זה נטילת חיים. אז אולי נתחיל קצת את הפרשה מההתחלה, זה היה רק כדי ככה לפתוח בשישי. ואולי נתחיל באמת, אולי נתחיל את הפרשה קצת מההתחלה. ונקרא ככה בנקודות בודדות, נקודות בודדות, תודה רבה רבה רבה, נקודות בודדות בודדות בפרשה. שני הפסוקים הראשונים של הפרשה, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לציב אותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. בסדר? שני פסוקים, לכאורה פשוטים. כותרת, הכותרת היא אלה מסעי, נכון? אבל כל הכותרת, אם נחשוב עליה לרגע אחד, היא כולה משונה. אלה מסעי, ומה הולכים להופיע פה עכשיו 42 המסעות? שאלה פשוטה. וייסו ויחנו, וייסו ויחנו.
מסע אחד.
מסע אחד, אבל עוד מעט. אבל קודם כל, למה אלה מסעי? למה לא חניות? למה מסעות? למה הפרשה נקראת על שם המסעות? הרי מתוארים פה עכשיו, נכון, המסעות, אבל לא מתואר תיאור המסע. המסע הוא לכיוון הארץ, יפה. אתה אומר כיוון יפה מאוד, המסע הוא לכיוון הארץ, והחנייה היא בעצם הצירה. ואולי רוצה אמוץ להגיד, רעיון מעניין, אנחנו באמצע הדרך. אנחנו באמצע הדרך. אנחנו ישר כוח, אנחנו באמצע הדרך, אנחנו רק במסע. החנייה תהיה בכלל בארץ ישראל. החנייה תהיה בכלל בארץ ישראל. רעיון, צריך לחשוב על זה, צריך לחשוב אם זה נכון, כי נגיעים פה לארץ בסוף, וחונים על ירדן יריחו, וגם זה בתוך המסעות. מה זה?
מה ארון אתם עושים? זה עתור להם חנייה, לא
החנייה,
זה המסעות.
זו פרחה חשובה מאוד, זו פרחה חשובה בעיקר, עוד נחזור עוד מעט לפרחה שלך על העניין, זו פרחה חשובה, בעיקר כי כשחושבים בעצם, עיקר הזמן במדבר ודאי היה חנייה. אחת הסיבות שחזל אומרים למה הופיעו כל סיפור המסעות, זה כדי להראות שבעצם בסופו של דבר, כמה חס הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, רש"י הראשון בפרשה. למה נכתבו המסעות הללו? רש"י פותח את הפרשה. להודיע חסדיו של מקום. שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה. והוא מוכיח בעריכות רבה מאוד מאוד מאוד, ומוכיח בסוף נמצא שכל 8-30 שנה לא נסעו אלא 20 מסעות. זאת אומרת שעיקר העניין היה שהם חנו בקדש, שהם חנו בטרח, שהם חנו במתקע, שהם חנו ב... אפילו אלה המסעות והחניות. אפילו משהו שככה... טוב, זה כמובן מחייב הבנה. מה זה?
נתנו ושרו.
ונתעלו ושרו. שרו זה לחנות. ונתעלו.
ליטול משהו.
נכון, מסע זה ליטול משהו, נכון. נוגע בארמית פה, נכון. ונתעלו ושרו, כל הזמן. ונתעלו ושרו. זה הפתיחה, וזה צריך לחשוב מחשבה קצת, מה זה, למה שם הפרשה נקרא מסעי. אבל בואו נתחיל להתקדם. מה, מכילה?
יש משהו ביצר, פרשת ביצר, זה, אני זוכרת, זה נקרא יש את הלוויה של יצחק רואניש, וזה היה הקיצור של ה... הם נרצחו בפרשת ביצר, ואז באחד הדסקותים הוא אמר, למה את נקראת על הפרשה ביצר? כי שיעקב יצא מהמקום אז, אז כאילו צדיק עוזב עיר,
מרגישים את החוסר. כן. משהו. זה נכון לגבי ביצר, נו.
כאילו בפרסה, ביצר יש גם אותו שאלה
ביצר,
לא?
לא, כי שם באמת אין חנייה, שם זה הכל יציאה. שם זה הכל יציאה. שם אין בכלל חנייה, כל פרשה ביצר עניינה יציאה. זה דבר אחר. טוב, אז זו הנקודה אחת, אני רוצה רגע רק לראות את המכלול של הדברים. אז אלה מסעי בני ישראל, זה מעניין שכל הפרשה נקראת על שם זה, אשר יצאו מארץ מצרים, זה בכלל מעניין מאוד. זה לא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, היה מסע אחד שהם יצאו מארץ מצרים. אחרי זה, זה מסעות שהם יצאו כבר מהמסע הקודם, והמסע הבא זה המסע שהוא יצא מהמסע הקודם, והמסע הבא זה המסע שהוא יצא מהקודם. זה לא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. נכון? היה מסע אחד שיצאו מארץ מצרים, וכל השאר היו מסעות אחר כך. אלה מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים לציב אותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. זה בכלל פלפלא. ויכתוב משה, כאן דבר פלאי, נגענו בזה טיפ טיפה לפני שבועיים, ויכתוב משה, רק את זה כתב משה, סתם, בלי קשר לכל עכשיו. את זה כתב משה, למה לא? ויכתוב משה בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויכתוב משה בראשית ברא אלוקים. למה ויכתוב משה? יש לנו פרשת פקודי, אז כתוב ויכתוב משה את פקודי. יש לנו את כל הפקודים ואת המסעות ואת המדברות ואת הדגלים. כתוב ויכתוב משה את דגלי. מה זה ויכתוב משה? למה פתאום צריך את הכתיבה? משה כותב את התורה, אבל למה צריך פה כתיבה? שאלה מאוד קשה. ויכתוב משה, חכו, ויכתוב משה, תראו את הפסוק טוב, תסתכלו, תראו בו לאט. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. אגב, את מסעיהם למוצאיהם לא כתוב ויכתוב משה, נכון? רק את מוצאיהם למסעיהם משה כתב. בסדר, צריך להבין. בואו נלכה. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. אתם שומעים מה כתוב פה? את מוצאיהם למסעיהם משה כותב. על פי השם. כאילו זה חידוש. לא הכל על פי השם בעולם. ואלה מסעיהם למוצאיהם. אגב, כבר אמרת אלה מסעי. ואלה מסעיהם, זה סגירת הכותרת. אלה מסעי, ואלה מסעי. ואלה מסעיהם למוצאיהם. ומתחילים, ויסעו מרמסס, ויחנו, ויסעו, ויחנו. אז אני מסכם שלוש נקודות שאני רוצה להבין פשוטות, אבל ממש פשוטה שנקרא. פשוטות. לא מוזכרים החניות, אלא רק המסעות. מסעות בלשון רבים, למרות שממצרים יצאנו רק מסע אחד. את מוצאיהם למסעיהם. צריך כתיבה של משה. תראו כמה פסוק פשוט, 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 רק שטיפה, טיפה, מנסים להבין מה כתוב בו. את מוצאיהם למסעיהם. יש דבר נדיר, אין אותו כמעט בתורה, צריך כתיבה. של משה. משה כותב, תכוון את המושג הזה של כתיבה, והוא כותב אותו על פי השם. לא סתם שאת כל התורה הוא כותב. את כל התורה הוא כותב על פי השם, אנחנו יודעים את זה. זה משמע צריך לכתוב את זה. ואת מסעיהם למוצאיהם הוא לא כותב. כלומר, הוא כותב, אבל לא על זה כתוב ויכתוב, אלא ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויכתוב משה. אז מה זה ויכתוב משה? נכון? המסעות היו על פי השם, אז גם מסעיהם למוצאיהם היה על פי השם. לפי זה גם הסיפה היה צריך להיות על פי השם. לא יודע את התשובה, אבל ויכתוב משה כתוב פה. ויכתוב משה צריך להבין. אז זה פתיחה. ככה פתיח. נכון? זה פתיח שכדאי ככה קצת לנסות אתם יודעים, זה, אני לא רוצה להתעכב בזה, וזה אני רוצה לפתוח ככה לשנייה אחת ואז להגיע לשלב הבא. המושג מסע, מסעי, שלהבין את עומק הרעיון של המסעות, למה בכלל, עוד הרבה לפני כל מה ששאלנו, לשם מה התורה מפרטת את המסעות, מה זה נותן לי? כל פרשה בתורה באה להגדיר לי משהו, מה נותן לי הידיעה שהם באו מרימון פרץ וחנו בדבלתיימה ובאו מדבלתיימה ו... שם מה כל הכתיבה הזאת, ספר לי איזושהי היסטוריה שאני גם לא יודע שום דבר שקרה שם. מה קרה שם? כמובן שבפנימיות העניינים קורים הרבה דברים, אבל מה... ומה זה המוצא? ומה זה המסע? אדמו"ר הזקן אומר, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. המסע הראשון הוא בארץ מצרים, והמסע ה-42, האחרון הוא בירדן יריחו. כל מה שהנשמה שלנו יורדת לעולם, הדברים נכונים תמיד, והם נכונים הרבה יותר ברגעים שאנחנו חיים עכשיו. כל מה שהנשמה שלנו יורדת לעולם שלנו, זאת שאלה גדולה מאוד. נשמה טהורה שנתת בי, נשמה שחוצבה מכיסא הכבוד, מה היא צריכה לרדת אליה? מה היא מחפשת? התשובה הידועה היא אחת, ירידה לצורך עלייה. אבל התשובה לא מובנת. היא לא מובנת משתי סיבות. אני מקבל את המושג ירידה לצורך עלייה כשאני עוד איכשהו יכול להבין את הירידה. אבל תראו לאיזו ירידה, לאיזו ירידה מדובר. כמה ירידה. לאיזה נומך, לאיזה מיצרים. לאיזו ירידה. אבל השאלה הקשה היא הרבה יותר. אני מבין את המושג ירידה לצורך עלייה, שהעלייה תהיה יותר ממה שהיה בהתחלה. זה אני מבין. אני נמצא בנקודה מסוימת, וכדי להגיע הנה, אני לפעמים צריך לרדת. הבנתי. אבל מאיפה ירדה הנשמה? מאיפה ירדו נשמות ישראל? מכיסא הכבוד. אז לאן זה יעלה? למעלה? מה הפשט בכלל? אתם יודעים מה זה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? מארץ מצרים אנחנו לומדים כל פעם מחדש, אנחנו לא יצאנו פעם אחת, אנחנו יוצאים כל יום מארץ מצרים. כל החיים שלנו זה מסעות שבהם יוצאים מארץ מצרים של הרגע, מארץ מצרים של עכשיו, ארץ מצרים במקרא, במקרא, בפשוטו של מקרא, היא קודם כל המושג הפנימי של המילה ארץ מצרים. למדנו את זה פעם בשיעור שלם. ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, כמה? 30 שנה. ו-400 שנה, פרשת בו. מעולם לא ישבנו בארץ מצרים הפיזית 30 שנה ו-400 שנה, איך שלא תעגלו את המטבע. אף פעם לא ישבנו 30 שנה ו-400 שנה בארץ מצרים, לפני שיצאנו ממצרים. ישבנו שם 210 שנה. אז מה זה הוא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה? אומר רש"י, מהולדת יצחק 400. טוב, תודה רבה, אבל מהולדת יצחק היינו עוד 190 שנה בארץ. 10 שנים אחרי מותו של יצחק אנחנו יורדים למצרים. יוסף, 170 וכמה שנה. וחוץ מזה, זה 400 שנה, אז מאיפה ה-30 שנה ו-400 שנה? אומר רש"י, זה מברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים הייתה כשאברהם היה בן 70, הולדת יצחק הייתה כשהוא היה בן 100. אז מברית בין הבתרים 30 שנה ו-400 שנה, אבל לא ישבנו בארץ מצרים. רש"י במקום, פסוקים מפורשים, פשוטים. מאותו הרגע שאברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, השם אלוקים במאי דקי רשנה, והקדוש ברוך הוא אומר לו את הבסיס של המסע של העולם, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום. ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מאותו הרגע מתחיל המושג שנקרא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים. מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים זה המסע שהנשמה הזאת יורדת לעולם הזה. היא יורדת לעולם הזה והמסע הולך והולך והולך עד שיגיעו לחניה האחרונה. החניה האחרונה על פי חסידות היא ירדן יריחו. אתם יודעים מה זה ירדן יריחו? יום יבוא ויגיע הן החוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. אז יעלו החושים לחוש הריח, אז הכל יתרומם, ונעבור את הירדן ונגיע ליריחו, ויריחו היא זו שמקבלת ונותנת את כל הכוחות ושמחת בית השואבה בבית המקדש וכל מה שמכירים מיריחו. כל המסעות, כל המציאות זה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. זה מסעות, 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 מסעות שאנחנו יוצאים בהם מארץ מצרים. מארץ מצרים המעשית, מארץ מצרים מכל מיני מקומות שאני נמצא בהם, מכל מיני מיצרים רעים. בחסידות יש מושג נפלא, ידוע גם מארץ מצרים בקדושה. איך אומר המושג הפנימי? מצרים זה המקום שממנו אי אפשר להתקדם. מצרים זאת הפילוסופיה שאומרת, לא ידעתי את השם. מצרים זאת הפילוסופיה שאומרת, נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים נזבחה להשם. מצרים זאת הפילוסופיה שאומרת, תכבד העבודה על האנשים ואל נשאו בדברי שקר. חסידות יש מושג מצרים בקדושה. מצרים בקדושה זה המקום שבו מרוב קדושה אני מתנפח וכבר לא מאמין שאני יכול להתרומם יותר. הרוחניות של היום יכולה להיות המצרים של מחר. לפעמים אני לא מתקדם כי די, כי כבר הכל ב... אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. והמסע הזה הוא מסע שמגיע עד לירידות הכי הכי נמוכות. ובמסעות האלה אנחנו לא מדברים על החניות, אלא על המסעות. כי החניות זה מדרגות שאתה משיג. והמסעות זה זה שאתה לא נעצר שם. החניות מתארות את ההשגות. המסע מתאר את האמונה שאתה באת הנה כדי להקים פה בית תפילה לכל העמים. שבאת הנה כדי להעלות את העולם למקום שהוא עוד לא היה בו, ועכשיו תשמעו את הדבר. ויכתוב משה, עוד מעט נגיע למושג ויכתוב משה, את מוצאיהם למסעיהם. למסע יש נקודת יציאה, אבל למעלה מנקודת היציאה יש את נקודת המוצא. בעברית יש יציאה. יציאה זה תמיד, יציאה זה כמו הליכה. אני ביציאה, אני מתחיל יציאה. יציאה זה משהו שאני יכול לראות את הנקודה שלו. מוצא זה שם תואר, זה לא שם פועל. נכון ההבדל בין מוצא ליציאה? יש את המוצא, יש את המקור שמשם זה נובע. אני לא יודע לאיזו עלייה אפשר להגיע. לא מבין כלום. אני רק יודע שהעולם הזה בחר הקדוש ברוך הוא להביא את האורות הגבוהים ביותר שהעולם צריך מתוך החשיכה הכי גדולה שאנחנו יכולים להאיר, כדי להאיר את העולם באור שהוא עוד לא היה בו. לא יודע מה זה. אבל אני יודע שהאור שצריך להיות בעולם מתוך כל החושך הזה הוא עלייה שעוד לא הייתה. התפקיד של משה בעולם הוא לכתוב. אתם יודעים מה זה לכתוב? כתיבה. כתיבה, גל, התחלנו את זה מקודם. כתיבה זה שאני לוקח רעיון ומוריד אותו עד למטה, 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 למטה. אני לוקח רעיון ומוריד אותו וממשיך אותו. אתם יודעים מה כתוב בתורה הקדושה הזאת? מה זה לחיות עם הזמן? פה כתוב לא את מסעיהם למוצאיהם. פה כותב משה על פי השם את מוצאיהם למסעיהם. פה כותב משה, וזה עניין כתיבת ספר תורה. כשיהודי כותב ספר תורה, זה לא מצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה זה השגה, זה הבנה. אדם למד ולא הבין, יכול להיות שהוא לא למד. יכול להיות שהוא לא יצא ידי דיבור, כי כתוב ושיננתם, כתוב ולמדתם. זה השגה מסוימת. לכתוב ספר תורה זה לכתוב כמו שמשה כותב. משה כותב את התורה, אבל אתם יודעים את מה הוא כותב בעצם? הוא כותב את המוצא של כל המסע שלנו. הוא כותב את המוצא של כל מסע ומסע שאנחנו עושים. אתם יודעים כמה מסעות יש? מבית מסעות. שיננתם לבניך ודיברת בם. ולכל מסע שאני עובר, לכל מסע שמגיע למקומות הכי קשים והכי נמוכים, לכל מסע יש מוצא. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. אם הנשמה הזו ירדה הנה לא לצורך עלייה, זאת התעללות אחת גדולה. זאת חתיכת התעללות בלי שום הסבר. אז מה עושים כדי להרגיש במסע הזה, שהמסע הזה בא מאיזשהו מקום כדי ללכת למה שעוד לא היה, למוצא עצמו, לנביאה, למקום שמשם נובע המעיין, למקום שמשם נובעת הנקודה של היציאה. לא יציאותיהם, מוצאיהם. שזה צריך כתיבה של משה. כתיבה של משה במצווה תף ריש יוד ג' הופכת להיות המצווה שכל אחד ואחד מישראל יכול לעשות. זו המצווה התרי"ג. לכתוב ספר תורה. לכתוב את מוצאיהם למסעיהם. וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, ואלה המסעות. זוכרים שאמרנו בשבוע שעבר שהפרשיות שקוראים בבין המצרים קשורות לבין המצרים, ודיברנו הרבה על המושג מתות. אמרנו שהדבר הראשון שירמיהו רואה זה מקל, מטה, מקל שקד, שהמטה זה העץ שכבר יבש. אין בו את החיים, הוא כבר יבש, ודווקא מהמקומות למטה. לעולם תהיה פרשת מסעי, הפרשה של ראש חודש אב, שסמוכה כבר למי שנכנס אב. לפעמים היא תהיה הפרשה של ראש חודש אב, לפעמים היא תהיה הפרשה של ערב ראש חודש אב כמו השנה, אבל היא הפרשה שבה כבר או מברכים את אב או כבר מתחילים את אב. זאת פרשת מסעי. כי פרשת מסעי מתחילה לעסוק בגודל של הירידה, במנהרות שפתאום אתה מתוודע אליהן, בעומק של העומק של העומק של הירידה, וזה יכול להביא חס ושלום לייאוש. זה יכול להביא לייאוש נורא. אילו אני הייתי צריך לכתוב את הפרשה, קודם כל הייתי קורא לחניות, א', דבר ראשון הייתי אומר, יש חניות, יש מנוחה. והידיעה שהאדם יורד עד לגלות הזה האחרון, ויורד 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 ויורד, והידיעה לא ליפול לייאוש, לדעת שכל המציאות זה מציאות של התהפכה. מה זה כל הימים של בין המצרים? כל הימים של בין המצרים זה מציאות שהימים האלה יתהפכו. שבת מברכין מנחם אב. אתם יודעים מה זה מנחם אב? אמרנו יותר מפעם. אתם יודעים מה זה מנחם אב? מנחם בעברית זה לעודד, לחזק, נכון? מנחם. אבל לא זה שורש המילה. עברית זו שפה. שורש המילה לנחם זה להפך. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, זה שהקדוש ברוך הוא החליט להפוך ממה שהוא חשב בהתחלה. רציתי להרוס, לא. ניחמתי כי עשיתים. נכון? יודעים מה זה לנחם? היום אנחנו צריכים לנחם, חברים. יודעים מה זה לנחם? לנחם, בימים כל כך גדולים, כל כך קדושים, כשאתה פתאום קולט את החוזק, אז החוזק שאתה פוגש הוא בעצם את עוצמת הנחמה. אני אסביר למה אני מתכוון. אי אפשר לנחם. מכירים את הביטוי שהנחמה לא תעזור? מילים לא יעזרו. אתה לא תחזיר לי את העבדה. נכון? איך בכל זאת מנחמים? מחבקים. אוהבים. נמצאים ביחד. וזה לא... וזה כן וזה לא. אתם יודעים מה עומק העניין של ניחום? ניחום בעומק פירושו... בראייה של מה שאתה רואה כאן בעיניים, בטח שאין לי מה להגיד. יש רק דרך אחת לנחם. להבין שהכל מתהפך. בהתהפכה. ואני מתי אומרים לרבי עקיבא ניחמתנו? לא כשהוא אומר, אין דבר, השועל זה קשה, אבל עוד 10 שנים יהיה בסדר. עוד כמה דקות והכל יסתדר. אלא כשהוא אומר את כל האמת עד הסוף, אתם רואים את השועל הזה? כל עוד לא ראיתי את השועל הזה, בכלל לא ראיתי עוד את הניחום, עוד לא ראיתי את הגאולה. עכשיו בשועל הזה אני רואה את ההתהפכות. יש שתי צורות לנחם, האחת ריאלית, המוות הוא נורא. השנייה קשה, המוות הוא חזיון שווא, המוות הוא החיים, הוא עצם החיים, הוא תעצומות החיים, הוא עולם שכולו תחייה. אוי ואבוי אם חיים רק באפשרות השנייה, אבל אוי ואבוי אם נשארים רק באפשרות הראשונה. ההבנה שהניחום הוא, בוא תסתכל הפוך. מה ראית? ראית דבר נורא, ראית דבר קשה. זה באמת דבר קשה מאוד. עכשיו בוא נסתכל הפוך. עכשיו בוא נתחבר אל האינסוף. קשה מאוד להיפרד מהגבול. אתם יודעים מה הכי מצרים בעולם? אתם יודעים מה הכי מצרים בעולם? העולם הזה. הגבול שיש פה. זה הכי מצרים בעולם. יש העולם הזה, ויש העולם הבא. אתם יודעים מה זה העולם הבא? זה העולם שנמצא מאחורי המסך. הבא, פה. אמרנו פעם, כמו שהרופא אומר בקופת חולים, הבא, הוא נמצא, רק לא רואים אותו. זה לא דימוי טוב. פה! אתם יודעים למה העולם הבא זה כל כך מפחיד? כי אתה לא אוחז בו. כי אתה לא נוגע. כי אין לו מיצרים. כי אין לו הגדרת גבולות. מצר מערב, מצר שמאל, מצר ימין, אין לו הגדרת גבולות. הוא פריצה. אתם יודעים מה זה חודש מנחם אב? זה החודש שבו הכל אמור להתהפך. אתם יודעים למה זה נקרא מנחם אב? כי רק אבא יכול להפך את הכל. אני יכול לחזק, אני יכול לחבק, אני יכול לעודד, אני יכול לנשק, אני יכול להגיד שבעזרת השם אני יכול להיות ביחד, אבל לנחם? אנחנו יכולים ללכת עוד מסע, עוד מסע, לנחם? אתם יודעים מה קוראים ערב מנחם אב? פרשת מסעי. גבל. כל העניין של פרשת מסעי זה לקלוט איך בין המצרים מאיר בפנים, 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 בפנים. כל רודפיה השיגוה, איך כתוב בפסוק באיכה? בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אומרים חז"ל, כל רודפי ה, כל רודפי כ, כל רודף השם, השיגוה, רק בין המצרים. אתה רוצה לעשות עקיפות, אתה רוצה להגיע לכל מיני דברים חמודים, זה בסדר. אבל אתה רוצה להגיע באמת, כל רודפי כ, השיגוה בין המצרים. פרשת מסעי, אלה מסעי, בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ואלה מסעיהם למוצאיהם. דיברנו יותר מפעם ש... שמושג הנחמה הכפול, שמושג הנחמה הכפול, שיש לו שתי משמעויות, דיברנו יותר מפעם את זה, שלכפילות של מושג הנחמה, יש משמעות עצומה. הפרשה הראשונה של הנחמה, ההפטרות, ההפטרה הראשונה של הנחמה, זה לא נחמו, אלא נחמו, נחמו, נחמו. וההפטרה הבאה היא, כי ניחם השם ציון, ניחם. וההפטרה שאחרי זה היא אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. ואפילו רבי עקיבא, אז עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. תמיד פעמיים. אתם יודעים למה? א' כי צריך הרבה ניחומים. ולא. פעמיים בייקה. פעמיים כי צריך שני סוגים של ניחומים. כי צריך לנחם במובן הפשוט. וצריך לנחם במובן העמוק. וזה אני רוצה להקדים, אבל לעשות הפסקה קצרה אחרי ההקדמה הזאת, ולשיב קצת ואז להיכנס בהמשך הדברים שדיברנו השבוע. גם בראייה את המציאות של עכשיו, חייבים לראות אותה בשתי רמות. קודם כל צריך להתחזק, צריך לחבק, צריך להיות יחד. רואים תופעות מופלאות, רואים איזה, באמת, איזה רגעים, באמת, באמת, מרוממים, עוצמתיים. אבל כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח. עכשיו יש מלחמה הכי גדולה בעולם. מלחמה הכי ברורה בעולם. מלחמה על הכל. מלחמה מלחמה ש... כאילו בכלל לא מודעת כמה היא קיומית. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אתה לא מודעת כמה היא קיומית. אמרתי לחבר'ה השבוע, מכירים את התחושה שיש עכברים בבית? השם יעזור. נכון, מכירים? נבלים רק מהעלאת הרעיון. נכנסת לחדר ויש עכבר. זה תופס אותך לחודש הקרוב? יש עכבר. נכון, כל דבר חום קטן שאתה רואה זה זכר לעכבר? אתם מבינים שאנחנו חיים בארץ שמלמטה יש עכברים? מבינים את התחושה? יש עכברים. אבל לא עכברים. עוד לא שמעתי על אדם אחד שהעכבר עשה לו משהו. כלום, זה פסיכולוגיה. זה באמת לא לצורך המחילה מכל העכברים על ההשוואה. מחילה ממפלצות על ההשוואה. יש עכברים. הארץ מלאה עכברים. מתחת לחדר אוכל יש עכברים. מתחת לחדר ילדים יש עכברים. יש מלחמה. לא מזמן אמרו שכבר לא צריך בכלל להתעסק היום במלחמה היבשתית. אנחנו כבר עוסקים רק במלחמות בין הירח ל... אני לא זוכר איזה כוכבים אמרו אז, עם משהו של... מילים שאני לא מבין תמיד. זה נכון? כבר אין מלחמה יבשתית. יש מלחמה תת יבשתית. כבר זה לא יבשתית, צודקים מאף. אין מלחמה יבשתית. אני השם שוכן בתוכה. זה משהו בכלל לא, זה לא מובן בכלל. עולם בבית שלך. בבית שלך. תזבו עכשיו את ה... תזבו את המחוץ לגבול. בתוך השטח שלך. בבית שלך. יש עכברים. ואתה צריך להסביר עוד למישהו כל חמש דקות מה נשמע ומה קורה ואיך ולמה. אחרי שנשאיר קצת נדבר על הנושא הזה, כי זה שלישי. זה ההמשך. אבל לפני שנדבר על זה, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח, פירושו שכשיש מלחמה גדולה בעולם, אי אפשר להסתפק רק בניחום מהדורה א'. אתה יכול לעשות את זה כל עוד החיים איכשהו נורמליים. ובעצם זה מה שאדם רוצה. האדם בסך הכל רוצה רוגע. זה בסדר גמור. אבל מה לעשות שיש עכברים? ואז אין לו ברירה, הוא לא יכול להסתפק בניחום נאמבר 1. בטח שהניחום הראשון הוא הכי פשוט. הוא הכי חשוב. זה מה שצריך. וכשיש מלחמה גדולה בעולם, פתאום נוצר משהו שאין לך ברירה. משהו חייב להתברר. אתה נסה לברוח מהבירור, אתה לא יכול. על פי השם. זה מתחיל בנקמת בני ישראל מעת המדיינים, וזה עובר לנקמת השם מעת מדיין. פתאום לא אויבי ישראל בכלל, זה אויביך, זה משנאיך. זה פתאום משהו שאתה זה שמנהל אותו, והוא גדול ממך, אתה לא יודע כמה הוא גדול ממך. ואתה מודע לזה, ואתה מודע לזה שזה כל כך גדול. זה... מבחינתי המלחמה של עכשיו היא יותר גדולה מששת הימים וממלחמת העצמאות ביחד. וגם יש לה אפשרויות לעשות מהפכות יותר משניהם ביחד. או לא. אוקיי. היכולת לא להיבהל ממסעי. אלה מסעי בני ישראל. אנחנו יוצאים ממצרים ולא הולכים לעצור לפני שמגיעים לירדן יריחו. לא יצאנו ממצרים כדי להגיע לסוכות. למרות שחנינו. היה רגוע. היה מצוין. וכשחנינו בסוכות ונזכרנו בימים של רעמסס ושל פתאום ורעמסס ושל המחנות, אוי והנה אנחנו בסוכות. בקצה המדבר. ענני כבוד, רעש של גלים, רוחניות, מתקות. מה היחסים? ולקדושה! אפילו לא מזכירים את השם של החניה, מסעי. אלה מסעי, זה המילה שמעודדת. יהודים גם בסוכות בסוף זכרו שהם לא בחניה. הם במסע. אתם יודעים איפה נתקענו? כשחשבנו שאנחנו חונים. פרשה שלמה בספר במדבר עוצרת ואומרת, בואו נספר לכם מה קרה כשחנו. בשיטים. אתה יודע מה קרה כשחנו? ספר לך מה קרה כשהרגישו חניה. מה זה חבל על הזמן חבל? השתלבו במזרח לגמרי. שילוב מלא. בנות מדיין ובני מואב ופאור, ואז היה צריך מלחמה כדי לצאת מהחנייה. זה היה כל פרשת פנחס ומטות, צרור את המדיינים כי צוררים הם. החייתם כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. אתם לא תופסים את המסע? אתם מסמנים שהכל בסדר, אבל החייתם כל נקבה? אתם לא זוכרים? אתם לא מבינים את הבירור? אתם לא מבינים על מה מדובר בכלל? זאת המלחמה. אחר תאסף אל עמך. אבל קודם כל הבירור. תוצר החנייה לפני ירדן יריחו. אלה מסעי. זה הספר שמסיים את במדבר. ככה הולכים, איך קורא לזה הנביא? במדבר העמים. ככה הולך האדם במדבר שלו, במסעות שלו, ככה הולכת הנשמה במדבר עד שהיא מגיעה לצורך עלייה. כל מה שאמרנו זה הקדמה. עכשיו נגן ניגון, אני אגיד לכם הקדמה למה. הקדמה, ופה אני ארצה טיפ-טיפה להיכנס למה שדיברנו השבוע כבר, כי אני חושב שהוא כל כך חשוב. זה הקדמה לשני. היינו בראשון, נכון? צריך לבוא לשני, צריך כל יום ללמוד. שני, אחרי זה צריך שלישי. אתם יודעים מה כתוב בשני? רק נקרא את הפסוקים. אחרי הפסוקים, הפסקה. בסדר? הפסקה, נשתה קצת, נשיר קצת ונמשיך. תראו את הפסוקים של שני, פסוק נון בפרק למד ג'. תראו את הפסוקים של שני. טוב? ידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לימו. אתם יודעים מה זה על ירדן יריחו? שתי אצבעות מצידון. על ירדן יריחו. הגענו כבר לירדן יריחו, הנה אוטוטו משיח. נכון? מתעורר כוח והריחו ביראת השם, הנה מריח, מריחים, מריחים, על ירדן יריחו, תשמע טוב. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל מסקיותם ואת כל צלמי מסיכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו והורשתם את הארץ. והורשתם זה לא ירושה, והורשתם זה הורשה שזה לגרש. והורשתם את הארץ וישבתם בה. עוד מעט נראה את כל הפרשה הזו אחרי הפסקת מיץ. והורשתם את הארץ וישבתם בה, רק מילה ברשי, והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה תוכלו להתקיים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו וכולי. פסוק נ"ה, נו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, ביטוי מעניין מאוד, אתם תנצחו, אבל תותירו את הלא בעייתיים, את הלא מהווים סכנה קיומית. מכירים את הביטוי הישראלי? תותירו. אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. היה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. זה הפרשה של מסעי, הכל. ורק אחר כך, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. זאת הארץ. ואת זה נצטרך לנתח מאוד. אני ככה אולי אגמור את החלק הזה במשפט אחד מאוד חשוב. הארץ הזאת נקראת ארץ מורשה. דיברנו על זה השבוע. היא נקראת ארץ מורשה. שירים יפים יש. ארץ, ארץ מורשה. נכון? יש שירים ככה. באמת, ארץ מורשה. והוצאתי אתכם והצלתי אתכם וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם, נו, מורשה אני השם. יש רק עוד דבר אחד שנקרא בתורה מורשה. מה? התורה עצמה. תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. וזה דבר מאוד מעניין, הכוונה היא כמובן מורשה, מה כמובן הכוונה בעברית?
ירושה.
ירושה. אלא שאם זה ירושה, למה לא כתוב?
ירושה.
ירושה. מה פירוש מורשה? הפסוק הזה מסביר את הכל. השורש, רש, רש"י אומר את זה בפסוק הזה, השורש, רש, אומר שני דברים בעברית. האחד, ירושה. אתה יכול לרשת, זה שלך. השורש רש אומר דבר אחר לגמרי. עלה רש, כלומר לך ותגרש, כמו יירש הצלצל. תוציא, תוציא את מה שמפריע. שני דברים לגמרי אחרים, אותו שורש, אותה מילה. ירושה זה תמיד פסיבי. אתם יודעים למה? זאת הארץ. תקשיבו, זה דבר גבלת. הארץ הזאת היא ירושה לבני ישראל. אתם יודעים מה הפירוש שהארץ הזאת היא ירושה? היא ירושה והיא של כולנו כי אנחנו יורשים. ירושה, ירושה היא משהו שאני זוכה בו מפני שאני זוכה בו. אני לא צריך לעשות שום פעולה כדי לזכות בו. הבנתם מה אני אומר? אני לא צריך לקנות, אני לא צריך להגביע, אני לא צריך להוכיח, אני לא צריך כלום. אני ישן במיטה ואני יורש. נכון? שלי, כי אני יורש. במובן הזה, ארץ ישראל, זה פלא פלאות, היא ארץ ירושה של עם ישראל. יושב עכשיו יהודי, יושב עכשיו יהודי במיקרונזיה. הוא לא שמע על עם ישראל, הוא לא יודע על עם ישראל, הוא לא יודע על מדינת ישראל, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שיש מלחמה בכלל. הוא לא יודע שהוא יהודי. הארץ הזאת היא שלו, כמו של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו ומשה רבינו, אותו דבר. אין להם בארץ הזאת שום דבר שאין לו. בסדר? הארץ הזאת היא לגמרי לגמרי שלו. נכון? כי זאת ירושה. זה פלא פלאות. הארץ הזאת כירושה זה דבר מופלא. אני מרגיש את זה מאוד השבוע. החיילים הבודדים האלה. זאת ארץ ירושה. זאת לא ארץ, זאת ארץ ירושה. זאת לא ארץ שאתה זכית בה כי אתה ייבשת את הביצות. זאת ארץ ירושה. מצד הירושה. מאידך, מאידך זה פלא פלאים. אני שוכב במיטה ונופלת לי ירושה. נו, אבל העולם שלנו זה עולם של מסעי. ופתאום אני מבין שיש לי ירושה, שאני הולך ומגיע לראות את הירושה, ואז מתגלה לי בהר השחור, נכון? זה נקרא פה הר השחור. ואז מתגלה לי שירושה ירושה, אבל על הירושה הזאת כבר יושבים 600 חבר'ה. הם כבר רבים מי יוציא את מי. כי זה שאני יורש זה נחמד מאוד. אבל אני בשביל לממש את הירושה, נו, צריך להוריש את מי שלא מאפשר לי לרשת. זה המציאות, מה שעשות? הארץ הזאת היא ארץ מורשה. אתם יודעים מה זה ארץ מורשה? זאת ארץ שהיא ירושה, וכדי לממש אותה צריך לעבור את והורשתם. והורשתם את הארץ, ואז וישבתם בה. ואם לא תורישו, לא תשבו. זה לא סיפור שיהיה פעם בהיסטוריה. זאת המציאות כל הזמן. צריך לדבר על זה עוד מעט. למה? כי הארץ הזאת, זה נכון על כל דבר בעולם, כן, אבל יש שוני אחד. הארץ הזאת היא בעניינה ארץ החיטי והחיווי והיבוסי והגרגשי והאמורי. הארץ הזאת היא ארץ שכשאתה בא אליה מראש, אתה צריך להוריש אותה. ככה היא הארץ הזאת. הארץ הזאת, אני השם שוכן בתוכה, ורק דרך זה שאני שוכן בתוכה, אני שוכן בתוך בני ישראל. דרך שכינתי בתוך הארץ, אני שוכן בתוך בני ישראל. יהודי רוצה להתפלל באמריקה, הוא מתפלל באמריקה דרך השכינה בארץ ישראל. בתוכה. אני השם שוכן בתוכה. איך אומר הבך? אני שוכן בפירות שלה. וכשאתה אוכל את הפירות האלה, אני שוכן בתוכך. והשכינה הזאת בתוכה משפיעה לה, והשכינה הזאת, לא פחות, זה נצטרך להבין עוד מעט, אחרי ההפסקה הקצרה. השכינה הזאת, היא זאת שמביאה גם את החיווי והיבוסי והגרגשי והפריזי. והיום חדשים יש לנו. והעמלקי והעמלק עמלקי והמה שעוד לא ראה העמלקי בעולם. ואני השם שוכן בתוכה, והארץ הזאת היא ארץ מורשה. זה מאוד קשה, כי הארץ הזאת היא רוצה להיות בית תפילה לכל העמים, ואם היא רוצה להיות בזה לעומת זה בית תפילה לכל העמים, אז היא מושכת לעצמה גם כל מיני דברים. זה ככה זה הגוף, ככה זה. ככל שזה משהו שאמור להיות מכיל הכל, אז הוא תמיד מכיל הכל, אבל הוא מכיל הכל גם מצד הקליפות. כל עוד לא הצלחת לטייל אותו למקום הנכון. הכל, הכל. מנהרות כאלה לא יהיו גם במנהטן. זה לא מעניין את אף אחד. אתם יודעים למה התורה נקראת מורשה? אגב, בסוגריים פשוטות, למה נקראת התורה מורשה? מאותה סיבה. כי התורה היא ירושה. התורה הזאת היא שלי, גם אם אני לא יודע א' ב', בדיוק כמו של משה רבינו. למה נלך עליי ועל משה רבינו? התורה הזאת היא של החלק הזה שבי, שנורא רוצה ללמוד תורה, של החלק הזה שבי, שגם כן נורא רוצה, אבל לא כל כך. התורה היא ירושה, אבל כדי שהתורה הזאת תחיה בי באמת, אני צריך להוריש את חיבי לב ופריזי לב וגירגשי לב ויבוסי לב, ויש כאן כמה חבר'ה, שאם אני לא עושה והורשתם, אז אין וישבתם.
למה אני אתעלם מהארץ מראש?
זה אחרי הפסקת שתייה. למה אני אתעלם מהארץ מראש? למה כשאני נולד הם כבר מסתובבים פה חיבי לב ופריזי לב? אתם לא מבינים מה אני מדבר פה, זה כולם צדיקים, אבל אני מדבר איתכם על כאלה שמבינים. מה שעשות? יש להם פה מה זה חבל על הזמן, הם היחידים שעובדים בלי מצרים, אני בבין המצרים, הם בלי מצרים. כדי שהתורה תהיה שלי, צריך כל הזמן לפעול בשתי פעולות. אחת שנורא לא מתאימה לי לאופי. אני ממש לא מגרש אף אחד. אני כל כך אמפתי. רק שאף אחד לא רואה, אני פתאום שם לב שאני גם כל כך אמפתי לחיבי לב ופריזי לב. אני מחבק אותם והם אותי. זה נורא, יש לנו בינינו קשר שלא מדברים עליו כל כך. כי אני מכיל ואני בתפילה לכל העמים. וכדי שהתורה באמת תהיה ירושה, אני חייב להיות בשתי תנועות. שתי תנועות סותרות. לא מסתדר לנו עם האופי שלנו. שתי תנועות סותרות. אם אתה יורש ולא מוריש לפני שאתה יורש, לא רק שזה לא יעזור, אלא זה יהיה לסיקים בעיניכם ולצדידים ולצנינים בצידיכם ועשה לכם מה שרציתי לעשות להם. זה עובד כל הזמן. כי אם אתה לא מוריש, תשמעו טוב, זה נורא. אם אתה לא מוריש, זה רפואה פשוטה. אם אתה לא מוריש את החיבי והיבוסי, אז התורה שאתה יונק, אתה מאכיל גם אותם. זה בסדר שהם יאכלו, אבל הם אוכלים איתך מאותו מסטינג. מכירים זהבה ושלושת הדובים? הם אוכלים איתך, ואתה לא מצליח להבין למה אתה מתמלא בהמון קילו תורה, ולא ששום דבר לא קורה, אלא קורה הפוך. ואתה לא מבין, אתה אכלת כמו שהרופא אמר. הכל בסדר, אתה ממש לא מבין מה הבעיה. אנחנו עושים הפסקה. אני אגמור בסיפור. פעם היה לי חבר שרצה לשבת איתי פעם. אמר לי שהוא רוצה לקבוע איתי פגישה, אבל הוא רוצה לדבר בשקט. נו, איפה ישראלי רוצה? היה גם קצין גבוה מאוד. ואיפה הוא רוצה לשבת? הוא אמר לי, אנחנו נשב במלון בירושלים, לארוחת בוקר. אמרתי לו, בשמחה, שם הוא היה באותו לילה, ואני הייתי בישיבה אז בחורב. אמרתי לו, קובעים, אני בא. שוין, אני מגיע לשם. אני מגיע לשם, והוא מזמין ארוחת בוקר, הוא אומר לי, תיקח, לקחתי. היהודי צדיק, אבל חוץ מעוד כמה מעלות, גם ברוך השם, מסודר. מסודר, מסודר, מה שנקרא, כל הכבוד לצהל. באמת, באמת כל הכבוד. כל הכבוד, אבל הוא לקח את הרוב. אבל לא משנה, באמת, הרבה כבוד... שוי, ואני רואה שאני לא יודע מה לקחת, מה לא לקחת, אני אוהב כל מיני דברים, גם אותו, גם הלא, אני מסודר, אבל לא היה נעים, אני יודע איך הוא אוכל, אני גם לא ישבתי איתו אף פעם לפני כן, רוצה לדבר איתי משהו ככה. אז הוא לוקח מנה, ואני מתפעל עם כל מיני עשבים לבנים כאלה, אתם מכירים שיוצא מהם ירוק וזה, עם כל מיני, מה שאשתי אומרת שבריא, ככה דברים, חבל על הזמן, בעיקר אדמה. ככה ו... ממלא כזה גדול, בודק איזה שמן זה הכי טהור, שופך על זה למעלה, לא כל ה... שם, פילפלא, יופ. הוא שם, אני גם הבנתי שאני צריך לעשות משהו כזה, אבל בכל זאת קצת... ואז הוא קם עוד פעם ומביא עוד מנה. לא היה דג מלוח שהוא דילג עליו. ואחרי זה הוא קם ומביא את כל המתוקים שהיו ב... נו, וברוך השם מסיים הכל. אבל הוא פתח בזה עם הלבנים. שאלתי אותו בסוף, אתה לא כועס עליי, ותגיד לי, מה הרעיון? אז הוא אומר, תראה, אשתי אומרת שחייבים לאכול בריא. ואתה יודע שכתוב שצריך לכבד את האישה, וכתוב שאוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. לכן דבר ראשון אני אוכל מה שאשתי אומרת. זהו. כל השאר יסופר בתולדות ישראל. כלומר, מה הקשר בכלל? אני מה שאשתי אומרת עושה, ודבר ראשון. אני אף פעם לא עושה משהו לפני כן. קודם כל. אחרי זה ממשיכים הלאה, זה פי לפלוי. אתם מבינים מה זה מורשה? מורשה זה שאתה יכול לאכול כל מה שאשתך אומרת. כל מה שאשתך אומרת. בסוף גם זה יזיק. כלומר, בסוף... אבל זה היה חזק מאוד, זה אני זוכר ככה, זה וורד גדול. מכבדה יותר מגופו. והורשתם, ואם לא תורישו, לא תשבו, זו סוגיה, זאת הסוגיה של ה, זו הסוגיה של הפרשה, זו הסוגיה השנייה. שממנה כל העניין של המלחמה ונקמת השם וכולי, אבל בוא נעשה הפסקה של שתי דקות ואז ניכנס לזה. רציתי לשאול מה שבאתי. אז ניגון. איזה פסוק? מה קרה בפסוק נ"ד? למה הוא נתקע לך? אני לא יודע. נו, איזה ניגון אחד אבל.